ראינו איזה הבחנה בין שני סוגים של שתי סוגי עבודות. הבחנה מהותית ביניהם. הראשונה היא מידת כל אדם ועבודת הצדיקים של הדורות. זה הדבר האחד. הדבר השני, מידת יחידי עולם ואבות העולם שאור רוח אפינו משיח השם זורם בהם. ואחרי זה, בתוך הפסקה הוא מראה בעצם שזה דוד, קשור ליסוד הזה. מאוד מאוד ליסוד הזה של מעלה עולמות ולא של מברי ברורי. שני עולמות, שתי צורות של עבודה שהן מובדלות אחת מהשנייה באופן מאוד מהותי. צריך להבין את זה, זה לא פרט. שתיהן יש להם תורה, יש להם מקור, ובכל אופן, אחת היא עבודת הצדיק ואחת היא עבודת משיח, וזה לא אותו דבר. בתוך הדבר הזה אני רוצה לחדד דברים שבפעם הקודמת אני מרגיש שקצת ריחפנו, ואני רוצה לחזור למציאות ולפסקה בעצם ברא. אז אומר כך, מבררי ברורים, בואו נראה רגע את המושג, מבררי ברורים, זאת אומרת, יש פה איזשהו ברור, הברור הוא בין טוב לרע. זה טוב וזה רע, אל הטוב אני חובר, מתקרב, מהרע אני מתרחק. הוא בחוץ. עצם ההגדרה של דבר רע, עד כדי שאני בעצם מתרחק ממנו, היא גונזת בתוכה הנחות יסוד ערכיות ורוחניות, ובעצם הוא כותב אותן במשפט הבא. זאת אומרת, יש משהו שהוא בחוץ, כי הוא לא טוב, ויש משהו שהוא בפנים. אז שימו לב, יש משהו שהוא בחוץ, פירוש הדבר שהוא רע, והוא רע, זאת אומרת, אני מתייחס אליו כרע כזה שצריך לדחות אותו. למה? עכשיו אולי הוא יסביר. כללות כולם הוא התוכן של תואר הכוונה התכליתית של כל פעולה. והדברים עקיפים שאיפה פנימית ומחשבה, דיבור ומעשה בין בענייני מצווה ומוסר, בין בענייני רשות וטבע. במילים אחרות, מה שכתוב פה זה שפעולה נמדדת על בסיס התכלית שאליה היא מובילה. אמרנו שבאופן פשוט הכוונה פה למעשה של רשות. מעשה של רשות זה משהו חסר משמעות. אתה אוכל, אכלת. אתה ישן, ישנת. השאלה, למה מכוונת השינה הזאת? אם השינה הזאת מכוונת שיהיה לך כוח אחרי זה לעשות דברים לא טובים, רע מאוד, אז השינה היא לא טובה. אז אני מוציא אותה החוצה. מבחינת דבר שהוא מכשיר לדבר לא טוב, ואם היא מובילה לדבר טוב, אז היא הופכת להיות טובה. אבל רגע, היא כשלעצמה, היא לא, היא סתם, אין לה משמעות. זו הגדרה שהיא מוכרת לנו מהרבה מאוד מקומות, כאילו אולי ההגדרה הפשוטה והבסיסית של עבודת הצדיקים של כל הדורות, כמו שהוא הגדיר פה. ואז אמרנו שכל דבר בעצם הוא נמדד על פי התכלית שלו. וממילא, אם יש איזושהי תכלית רעה, כל מה שמוביל אליה, אז הוא לא טוב, אז הוא רע, אז הוא בתוך הרע, הוא אוי לרשע ואוי לשכנו, הוא איזה דבר שמוביל אל רע, אז הוא לא טוב, אז אני את כל הגוש הזה הוא גוש אחד, שאני כרגע אומר, כל העסק הזה פה לא טוב, לא קדוש, לא טהור, לא בסדר, כי הוא כולו קשור לאיזה מגמה, כל הדבר הזה הוא בחוץ. זה תמונה אחת. התמונה שבה דברים חוברים ביחד לתמונה, כיוון שיש פה תכלית אחת, אז כל המסביב הוא הופך להיות רע, ואם זה טוב, אז כל המסביב הופך להיות חלק מהטוב הזה. זה תמונה אחת. התמונה השנייה, מלא עולמים עומדים למעלה מהמגמה והתכלית. בואו לפני שאנחנו מדברים על המשפט השני, המשפט הראשון אומר מעלה עולמות. זאת אומרת, אין פה איזשהו ברור שגורם להגדיר זה טוב, זה רע, טוב אני לוקח, רע אני מפריד, רע אני מסלק. אין דבר כזה. תכף תראו שהוא יגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. להביא גאולה לכל. התכלית נעוצה אצלם בכל תנועה גשמית ורוחנית. אני מגדיר. התפיסה הזאת בעצם אומרת, אין רע בעצם בעולם. אין דבר רע בעולם. כל דבר הוא בעצם איזשהו טוב שנפל. דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, ואני רוצה היום לחדד בעצם את הדברים. זאת אומרת, כל תנועת חיים בעולם היא יצירה אלוקית. כל דבר בעולם, מי שנמצא בעולם של מעלה עולמות אומר זה אלוקי. כל יציר, כל בעל חיים, כל פרח, כל דבר בעולם זה אלוקי. גם תנועות של אדם הן בעצם תנועות אלוקיות. אכילה זה דבר עצום. שינה זה דבר עצום. גם דברי הרשות הם נבראים אלוקיים, יצירה אלוקית, שהשכינה בעצם נמצאת שם. התנועה הזאת בעולם היא תנועה שבאה ממקום אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נפח בה רוח חיים, והיא היצירה הבריאה האלוקית שעומדת פה, ובעצם כל העולם כולו הוא אלוקי בעצם. אז רגע אחד, אבל גם העבירות, העבירה זה רע. העבירה ביסודה מתחילה ממקום של יצירה אלוקית. תסתכלו במהלך האידאות שהוא מתאר את העבודה זרה בעולם, אז הוא מדבר על זה שהעבודה זרה בעולם מתחילה מהצימאון לאלוקים. הם צמאים לאלוקים! זה אותו כוח של צימאון לאלוקים, אבל מה קרה? הם לא יודעים, אין כלים, אין כלי עבודה בעולם, אין כלי עבודה בחיים, אז הם הולכים לתומה והולכים לשבירת העולמות הכי גרועה שיש. אבל כל דבר ביסודו בעולם, כל תנועה בעולם היא תנועה אלוקית בעצם. אין דבר בעולם שהוא רשות. יש רשות בקטגוריות של מצוות והגדרות הלכתיות, אבל במובן הפנימי של העולם, הכל בעצם, לכל דבר יש ערך, כל דבר הוא אלוקי. מהמקום הזה, אז בעצם, לכל דבר יש ערך. אדם רואה פרח, פרח. מה זה פרח? איזה מצווה יש פה? איפה זה בשולחן ערוך? לא, זה לא מתחיל מפה. זה רשות, זה אפילו סתם. לא, זה יצירה אלוקית. הפרח הזה מגלם בתוכו דברים עצומים. היופי שלו זה איזשהו ביטוי, זה איזה מידה. אתה רואה בעל חיים, הבעל חיים הזה זה ביטוי למידת הזריזות, וביטוי למידת... אבל אדם רואה משהו אלוקי בכל דבר בעולם, ביסוד. זה דבר ראשון. ולכל דבר יש ערך עצמי. אין דבר בעולם שהוא נברא בשביל מישהו אחר. כל דבר, שניים חוברים ביחד, אבל כל דבר בעולם נברא כי יש לו שירה בעולם. יש לו ערך בעולם, יש לו איזה תפקיד בעולם. הוא לא נברא בשביל מישהו אחר. אז גם אם הוא חבר אליו עכשיו ביחד לעשות משהו רע, זה חבירה לא בעצם. זה חבירה מקרית. באמת, הוא שייך למקום אחר. גם הדבר ההוא שמחתיא אותו, גם הוא באמת שייך למקום אחר.
אבל וואלה, רק על השור של העבירה, לא על העבירה, נכון? לא על השור הקודם. מה שור... מוביל אותו לעשות את העבירה הזאת? בפנים יש איזשהו רצון טוב, אבל לא המעשה.
המעשה עצמו הוא ודאי עבירה. והמעשה עצמו זה דבר שלא צריך להיות שם וצריך להתרחק, אבל לא מה... זאת אומרת, אבל לראות את המעשה כאיזשהו דבר שנפל, ואני כרגע... לא אומר, טוב, הוא נפל, אז כל המכלול, כל היחידה הזאת, אני מרחיק, מוציא אותה מחוץ לגדר. אלא אותו מעלה עולמות עומד מולה ואומר, משהו נפל, איך אני מרים אותו? אני רוצה להרים אותו למעלה. ויש דרך להרים אותו. ואמרנו שהדרך להרים, זה מה שהערכתי בפעם הקודמת, הדרך להרים משהו זה לגלות את החלק האלוקי שבו. אסור להביט בפני אדם רשע, כותב הרב באורות הקודש שראינו בפעם הקודמת, זה אם אתה רואה את הרע. אבל אם אתה מסוגל להסתכל על הצד הטוב שבאדם, יש לך את היכולת מצווה להסתכל בפני אדם רשע. וההסתכלות הזאת שלך תאיר בתוכו ותרחיב בתוכו את הטוב, והאדם הזה יעלה למעלה. ויש בעצם לכל הברואים כולם, לכל המציאות כולה, יש פה נקודת התייחסות, אני אקרא את זה בפנים, מעלה עולמים עומדים למעלה מהמגמה והתכלית. התכלית נעוצה אצלם בכל תנועה גשמית ורוחנית. עבודת מעלה עולמים, אני מדלג טיפה, היא עבודת משיח להבאת גאולה לכל. יש פה איזה תנועה של חיים, אתה אומר, מה המשמעות שלה? היא יצירה אלוקית. לכל דבר יש כבוד עצום. אם היה דבר אחד מכל המציאות, בכל המציאות יוצא מכלל שאיפה טובם, אם יש משהו אחד בחוץ שהם אומרים, זה רע, אז מזה אני רוצה שלא יהיה בעולם? אתה כבר לא מעלה עולמות. יכול להיות שאתה מעלה עולמות במשהו אחר. פה אתה מברר ברורים. פה לקחת העולם, יצירה אלוקית, שיש לה איזה תפקיד, והיא ירדה לעולם בשביל איזה טוב, היא לא הצליחה לממש את מקומה, כיוון שלא הצליחה, אתה דחפת אותה למטה ולא העלית אותה למעלה. לא הצלחת להושיט ליד ולהרומם אותה לקדושה ולהביא אותה למקום טוב. בחינוך רואים את זה הרבה מאוד פעמים. הרבה פעמים הורים רואים פתאום ילד מתרחק. אז אפשר להגיד, הוא לא עשה טוב ולא עשה טוב ולא עשה טוב. צודקי. בעולם מברר, הבהורים דיברנו על זה קצת דוגמאות. א' לא טוב, ב' לא טוב, ג' לא טוב. צודק ההורה ב-100%. אבל לאן זה הולך? אז תוציא אותו החוצה. אז מה יקרה? אז הוא יהיה במקום עוד יותר רחוק. בעולם מעלה עולמות, תנסה לגלות את הטוב. קח אותו, דבר אליו, תרחיב אותו, ותרומם אותו. תושיט לו יד, תעלה אותו למעלה. לא להגיד שרע זה טוב, כמו שאמרת. רע זה לא טוב. אני לא אומר שהרע זה טוב. אבל אני מצליח לחשוף את, את הצד העמוק, הפנימי, הטוב שבכל דבר, ולראות את הטוב. אם אני רואה את הטוב, זה חלק מהעצמתו של הטוב, העלתו של הטוב, העלה שלו למעלה, הדיבור אליו, העיסוק בו, לרומם אותו וממילא הוא עולה למעלה. אני רוצה להגיד את היסוד, כמו שאני מבין אותו בעצם בהבחנה שבין שני הסוגים. הראשון זה עבודת הצדיק, השני זה עבודת המשיח. מה ההבדל בין צדיק למשיח? הצדיק שמופיע פה הוא בעצם, הייתי קורא לזה שתי תפיסות מה זה תורה. הצדיק מתמקד באידיאל האלוקי, בתורה מן השמיים, בחלק האלוקי של כל דבר. ואז הוא אומר, אם כל הפרטים האלה מחוברים לחלק האלוקי, אז הם אלוקיים. אבל אם הם לא מחוברים לחלק האלוקי, אז הם כלום. זה מיקוד באידיאל, בצד האלוקי שבכל דבר. ויש תורה אלוקית ומסתכלים על התורה כהוראה, ומה שלא מקבל את ההוראה הזו בחוץ, והוא נופל, אין לו מקום. זה צד אחד. עבודת משיח, מה זה משיח? הביטוי משיח במקרא, מה זה? למה הוא נקרא משיח? המשיח זה מלך, למה משיח? המלך הוא מנהיג את חיי השעה, הוא מנהיג את המציאות. אבל הוא משוח בשמן. מה עוד משוח בשמן? כלי המקדש והכהנים. שלושה דברים משוחים בשמן. כלי המקדש, ורואים שהמשיחה היא פעולת ההקדשה. המימד של הקדושה, לקחת דבר של חול ולקדש אותו, זה על ידי פעולה של משיחה. אז לוקחים את כלי המקדש, משכן, ומושכים אותם, והמשיחה היא החלק הנאצל האלוקי העליון. שמן, חוכמה אולי, משהו, וזה בא, נותן את הממד הזה, המשיחה. משיחה, לקרוא למלך משיח, לאותו אחד שהוא בעצם מנהיג את חיי המעשה, הוא מנהיג את החיים, מה לומר בעצם במילים אחרות? קדושת החיים. המלך הוא בעצם אותו אחד, הוא לא כהן גדול, הוא לא אחראי על עבודת המקדש. הוא גם לא אחראי על ללמד תורה, זה לא הנקודה שלו. ללמד תורה זה הכהנים, יש את הסנהדרין, זה לא הנקודה שלו. המלך אחראי על חיי השעה, על החיים של המציאות, שיהיה אוכל, שיהיה רווחה, שיהיה עם ישראל, שיהיה כבוד, שיהיה כלכלה ושיהיה כל המערכות הפיזיות. הוא מעין ראש ממשלה. זה התפקיד שלו. התפקיד שלו זה אחריות לפרנסתם של ישראל ולכל המערכת. אז מה הקדושה? קדושת החיים. המלך הוא בעצם מברר, הייתי אומר, את קדושת החיים. והתפקיד של המלך, דיברנו על זה הרבה פעמים, כמו מנצח על התזמורת, שהוא יש לו הרבה כלים, והוא צריך לגלות שכל כלי יש בו, כל כלי שיש בעולם זה יצירה אלוקית. ואם יש איזה מישהו שיש לו איזה יהודי, שהמלך אומר, אני אותך, אתה מפריע לי, אז אתה איבדת את תפקידך כמלך. הקדוש ברוך הוא שם אותו בתמונה, סימן שהוא חלק מהמנגינה, ואתה אומר שהוא בחוץ, אז אתה לא יכול להיות מלך. המלך בעצם מתמקד בשכינה שמופיעה בחיים. ועבודת מברר הבירורים זה התמקדות בתורה מן השמיים, בהוראה. כתוב בחסידות שתורה זה גם מלשון הוראה, ויש גם תורה מלשון לטור, כמו לטור את הארץ, לא זוכר איפה. ממש מופיע ב... אני יכול להביא לכם את המקור, יש לי בבית באיזה מקור. אחד מגדולי החסידות שאומר, זה לטור. לטור, כמו לטור את ארץ כנען, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה התנועה לא של הוראה מלמעלה, אלא התנועה הפנימית בעצם של הבירור והחיפוש והמציאות שהולכת ומבררת את הקדושה שגנוזה בתוכה. יש תורה שבאה מן השמיים ויש תורה שבוקעת ועולה מתוך עומק החיים, שגם הם אלוקים וגם הם, השכינה בעצם שורה בהם. אז הייתי אומר שאם אני מגדיר עכשיו נאמר את הדבר הבא, עוד רגע אחד, שהצדיק הוא מתמקד יותר בתורה שבאה מן השמיים, והחיים הם פחות המיקוד. חיים ודאי שלא הולכים על פי התורה, אז הם פחות משמעותיים. הוא לא שם את ליבו למקום הזה. כיוון שמבחינתו, הכל משרת את החלק האלוקי הזה, את התורה מן השמיים. כיוון שזה משרת את זה, מה שמתחבר אותו, אז הכל, המציאות של החיים הם הרבה הרבה דברים ביחד שהם בשביל האידיאל, אבל האידיאל הוא הלב. העיקר זה הצד האלוקי, אבל הצד של המציאות, הצד של האנושיות, הצד של החיים, הוא תפל לדבר הזה, הוא כל הזמן צריך להתבטל אליו. אז כל מה שלא מתבטל אליו, זאת אומרת, מה גורם לזה שיש לך ערך, ליש דבר ערך, אם הוא מתבטל לשם? אם הוא לא מתבטל לשם, אין לו ערך. כי הוא לא מתבטל לשם. כי הוא, אז הוא מאבד את מקומו. וכל דבר נמדד על פי תכליתו. מה התכלית שלו? זה האידיאל, זה התורה מן השמיים. מעלה עולמות, שימו לב למילים, עולם, עולמות. לא תכלית אחת. כל עולם זה שכינה, זה יצירה אלוקית. מעלה עולמות מסתכל על כל דבר בעולם ואומר, מה יש פה? איזה חלק אלוקי אני מנסה להרים אותו למעלה? אני נותן לו משמעות. אני מחפש את השכינה שנמצאת בעולם, בחיים. זה מיקוד אחר. זה שני צירים שקיימים במקרא. המקרא כולו מלא משניהם, אבל זה שתי אמירות. והאמירה השנייה... היא בעצם אמירה של מי שמופקד ומנהיג את החיים, והתפקיד שלו זה לגלות, להראות ולגלות ולהעלות את החיים למקום חדש. כמו המשיכה הזאת, שהיא משיכה של החיים, היא קדושת החיים, כמו הקדושה של התפקיד של המלך, כך בעצם קדושת החיים והעלתם כלפי מעלה. וממילא אין דבר שהוא לא. מה זאת אומרת? כל דבר הוא נברא. מה הוא לא, אם הוא הולך למקום לא טוב, אבל מה הכן שלו, מה התוך שלו, מה הפנים שלו, מה הלב שלו? זה עבודת מעלה עולמות וזה עבודתו של משיח. כן, ישראל.
המלך, יש לו תרכיב מאוד פרקטי, ממש מעשי, אפשר להתראות מלחמה. אז קשה לראות ששם תהיה את הנקודה הזו של תפקיד העלאת עולמות.
הבנתי, תשובה. תסתכל את פרשיית המקרא ותראה את הדבר הפשוט הבא. והיה כי תבוא אל הארץ וירישתה וישבת בה, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים, שום תשים עליך מלך. התורה מדברת על מצוות המלך בלי קשר למלחמה. הפוך, קודם כל ירושה. מי יורש? לא מלך. לא צריך מלך בשביל הרשת. יהושע יורש. עד הרבה. הקדוש ברוך הוא, הירושה היא בידי מנהיג שנקודת... הכוח שלו והצד שלו זה שליחו של הקדוש ברוך הוא. אגב, יש פה בפרשה הזאת הרבה, ותכף אני אולי אעיר על כך, אבל הירושה והישיבה היא לא קשורה למלך. המלך מופיע בשלב ש... ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים. שימו לב, תקראו את הנציב שם, אולי פעם דיברנו עליו. הנציב אומר שהביטוי הזה הוא בעצם ביטוי שנמצא בשני מקומות. נמצא פה, ואמרת, אוכלה בשר. שני מקומות מופיע, ואמרת אוכלה בשר. מה זה ואמרת אוכלה בשר? מה? רשות. הרשות הכי גדולה, זה בשר תאווה. אני רוצה, למה אתה רוצה לאכול בשר? אני רוצה בשר. שם גם, שיבואו אל הארץ, זה ממש, יש הקבלה, לא זוכרת הלשון, הנציב עושה את ההקבלה ביניהם. אז שם זה רשות גמורה. פה, הרי זה מצווה, מלך, ואנחנו למען דאמר מצווה, שכל המקרא כולו מראה שהקדוש ברוך הוא רוצה מלך. עבדי דוד, ומלכות עולם, ומקדש, מלך ובונה מקדש. זה מצווה בסופו של דבר. המצווה הזאת, טוב, זה עריכות, אני רק אגיד במשפט אחד, היא תלויה ברצון העם. כשהעם רוצה מלך, יש מצווה, כך אומר הנציב. אם העם לא רוצה מלך, אז אין מצווה. למה? מי צריך מלך? יש יהושע כמנהיג, יש שופט. מלך זה כבר חשיבות של הממלכה, חשיבות של כל החומריות הזאת. פרשת המלך זה כבר, יש שם כל כך הרבה דברים. לא צריך את זה. המלך, אתה רואה במפורש שהוא בא כקומה נוספת. ואגב, אפשר לראות את זה כהכרח, שהוא בא בהקשר לעם, לחיים שמבקשים מלך. אפשר לראות את זה לא בהקשר של הכרח, אלא מרצון, שרצון האומה, וככה רב קוק בכמה וכמה מקומות ראה את רצון העם כהמוליד של בכלל מצוות המלך. וממילא גם אמר שגם בדורות אחרים, כשהאומה רוצה, אז, זה בעצם. המלך זה כוחו של העם, קדושת החיים. זה לא בא מה... אז ממילא אני אומר, דווקא מלחמה, במקרא זה לא עיקר עניינו של המלך. עיקר עניינו של המלך זה אחרי המלחמה, לסדר את החיים ולהופיע אותם ולברר לכל דבר את מגמתו ולתת את קדושת החיים לכל דבר. עכשיו, ודאי שהמלך גם נלחם, אבל אני אומר, בהיבט הראשוני של המלכות, כמו שהמקרא מתאר אותו, הוא באמת מדבר על מלך שלא קשור למלחמות. וירשת וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך. יותר מזה, פרשת המלך, עם ישראל מבקש אותה אחרי למעלה מ-350 שנה. שכבר בעצם נעשה הרבה, ורואים, לא ייכנס לבירורים שם, שהקדמתם לשאול מלך, עוד לא הגיע הזמן. נכון? אחד הבירורים פה זה עוד בוסר, זה עוד לא הגיע הזמן. מה זה לא הגיע הזמן? אבל מי ילחם? מלך זה לא בשביל מלחמה. מלך זה אחרי שהחיים כבר נבנו, הקומה הנוספת, של מישהו שבא ונותן משמעות, הייתי אומר לחיים, כך אני חושב שבביאור הבסיסי, כן.
זה ההבדל בין שני הביאור להעלות, אז אני כל כך הבנתי את הרב. אני, כשאני ראיתי את הדברים, המחשבה הראשונה שעלתה לי כמו כשראיתי את הדברים, זה ההבדל שיש מסיעת ישרים בין הקדושה
לבין מה?
לבין המדרגת הקדושה לבין המדרגות שלפניו. שהוא אומר שהקדוש, אדם קדוש, זה אדם, זה לא ש... למשל כמו הפרוש, שהאכילה שלו, זה... הוא מכוון שהאכילה שלו כדי שיהיה לו קורבן. אלא האכילה עצמה זה כמו קורבנות. האכילה עצמה הופכת להיות מצווה. אז אני חושב כמו ש... אם אני לא טועה, כמו... נדמה לי שהאדם שמעלה עולמות, זה האדם שלמעשה כמו... זה האדם קדוש.
אבל אני רוצה להדגיש, מעלה עולמות זה מסלול. זה לא שאפשר להגיע למקום הזה רק אחרי שעברת את כל מדרגות הפרישות, עברת את כל מדרגות הצדיק, ועכשיו אתה הגעת למדרגה, עכשיו אתה הפכת להיות מעלה עולמות. זה מסלול אחר. יש מסלול של משיח ויש עבודת הצדיקים. דוד לא מתחיל בעבודה של הפרישות הזאת, בכל הסדר הרגיל, ומברר, מברר, מברר, מברר. לא. עבודת משיח, תכף תראה, הוא נולד מהמקום הזה. זה ציר אחר שבעצם, מה?
המדרגה הזאת של הקדוש זה מדרגה של אדם שמברר או אדם שמעלה?
המדרגה של הקדוש, כמו שהיא מופיעה שם, אני מבין שהיא מדרגה של קדושה שבאה אחרי ברור ברורים. היא לא מעלה עולמות, זה לא הנקודה.
לא,
היא בסוף, לא.
זה שכל אכילתו היא הקרבת קורבן.
בסדר, זה התוצאה, זה תוצאה שיש גם, לא, אני מסביר. גם זה לא עולמות מנותקים לגמרי. כאילו, גם מעלה עולמות צריך לדעת להבחין בין טוב לרע, וממילא לדעת למה הוא מדבר, הוא מדבר אל הטוב, ואיך הוא מעצים אותו. הוא צריך את עבודת הבירור הזה, אבל זה עבודת בירור שמראה את הרע לא כמושג. היא מבינה את המציאות, מבינה את המבנה הפנימי שלה של מה טוב ומה רע, ויכולה לדבר על זה, ויכולה להרים כל דבר מה... מקום הפנימי שלו ולהרים אותו למעלה, ולא לקחת את החוץ ולדבר אל החוץ, ולדעת אל מה לדבר, היא צריכה את הדבר הזה. גם מברר הבירורים, אם הוא יהיה מברר בירורים ב-100%, אז הכל מת. אז מכחידים את כל החיים, הכל תורה שבא מן השמיים, אבל אין חיים, אין הכל, הכל בא מבחוץ, ואין את הפגישה הפנימית עם האמא, של החיים, כאילו. יש, אז ברור שיש תמיד לעלות מלמעלה ולברר. לברר זה לברר מה טוב ומה רע במובן האלוקי, הידי, כאילו, זה. ולהרים זה לראות בכל דבר את הנקודה הפנימית ולהרים אותה מצד הערך של כל נברא במובן של החיים שבו, במובן של קדושת החיים. הציור שאתה מצייר בקדושה, אני מבין שהוא בסופו של דבר נוגע במקום של מעלה עולמות, אבל ההבדל בין זה לבין התיאור פה, שפה התיאור הוא, שם התיאור הוא של מישהו שהגיע למקום הזה אחרי כל עבודת ברור הבירורים של כל השלבים. כן, אבל... אבל איך הוא מדבר אל מישהו שנמצא בעולם למטה? הוא אומר לו, תעבור את כל המסלול שלי ותגיע למעלה ואז תוכל. מעלה עולמות הוא בכלי הזה של מעלה עולמות, הוא בא גם לחיים שנמצאים במדרגות הכי נמוכות, הוא מדבר אליהם ומעלה אותם מהמקום שלהם ולא מוציא החוצה. אין את העבודה, כאילו זו עבודה שהיא באה מהמקום של העלאת עולמות. והיא מדברת ככה אל המציאות, ותכף אולי ניגע גם בהמחשות ובדוגמאות. פעם שעברה דיברתי על שתי צורות איך לחנך, כאילו. אתה יכול, ילד שנמצא באיזשהו מקום לא בסדר, הוא מרביץ, אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, אתה מרביץ, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא צודק. ואז, או ש... הוא בא אליך או שהוא לא בא אליך, ודיברנו על זה שזה שהוא לא מרביץ, זה שהוא מרביץ זה בא מאיזה מקום, הוא צריך את זה, מבחינתו הוא עומד על הדבר הזה. ודיברנו על שתי צורות של המעלה עולמות שמברר ברורים שהוא מדגיש זה טוב וזה רע, ומדגיש את האידיאל ומדגיש את התמונה הזאת. ומברר הברורים, הוא מנסה לראות את הטוב האלוקי שגנוז במקום שאדם נמצא. ומברר שכשאדם מרביץ, הוא עושה את זה כי הוא מחפש טוב, אלוקי. הוא צריך עכשיו ביטחון עצמי, ואצלו כרגע ביטחון עצמי מופיע רק בצורה הזאת. הוא לא יודע שאפשר לקבל ביטחון עצמי בלי להיות גאה על חבריו, ובלי להיות וכן הלאה, והוא מחפש פה איזה משהו, הרחבנו בזה מאוד פעם שעברה. ואני מגלה את הדבר הזה, ואני מדבר אליו מהמקום הזה, מנקודת הטוב שבו. זה לא מסלול שעובר דרך כל ה... סור מרע ועשה טוב. זה לא נקודת המוצא, בעלאה. בעלאה, נקודת המוצא זה טוב שעולה למעלה, וממילא גם מסיר את הרע מתוכו, וממילא גם מתרחק מן הרע. אבל נקודת המוצא היא העלאת הטוב.
למעשה אפשר להגיד שהעלאת זה אדם שמקשר את הכל, הוא עוסק בלקשר את הכל למקורו.
ותוך כדי העלייה של דבר נעשה הבירור, אבל הבירור נעשה על ידי הדבר בעצמו. דבר רוצה לעלות למעלה, אז הוא לומד שצריך לעשות טוב ולא לעשות רע, והוא צריך, העולם הזה של טוב ורע הוא נמצא פה, אבל העולם הזה של טוב ורע הוא לא איזה עולם שבעצם גורם להוצאה של משהו, אלא אותו דבר שעולה צריך ללמוד מה זה טוב ומה זה רע כדי לעלות לטוב, אבל זה בא מעולם של רצון. הדבר הזה, אני עם הרצון הזה פועל ומעלה אותו למעלה עד שהוא עולה למעלה. כן, אני רק רוצה להדגיש שכשעולים למעלה במסלול למעלה, יש הרבה שלבים של התמודדות וצמיחה, אבל זה צמיחה של חיים. וצמיחה של חיים, תוך כדי ברור גם. אבל זה ברור שמלווה צמיחה, לא ברור שהוא בא בכותרת של זה טוב וזה רע ולכן תלך לשם. לא במובן של תלך לשם, אלא במובן של מתוך הדבר בעצמו להוביל אותו למקום של הצמיחה, למקום הטוב. אתה שומע הבחנה בין הוראה לבין שדבר תר ומחפש את מקומו. אתה שומע את ההבדל ביניהם? זה מובן? טוב, אז אם זה מובן, אז ברשותכם אני רק רוצה לקרוא את החלק של דוד פה שנמצא בפסקה הזאת, ונגמור פה את הפסקה. יש לכם על דוד שם? עבודתו של משיח. כן. יש עומק רע כזה, ופה, טוב, יש פה... יש פה הרבה נקודות מאוד עמוקות שאני רק, אולי בקצרה, תראו מה כתוב פה. דווקא כשחושקים להאיר את נועם הטוב בכל ממש, זאת אומרת שבכל דבר יש נועם של טוב. מה זה נועם? מה נועם בעצם מראה? איזושהי, בכל דבר יש נועם של טוב, איזו הרמוניה כזאת של משהו אלוקי נעים גם, לא רק אלוקי כזה, אלא יש נועם. אז דווקא כשחושקים להאיר את נועם הטוב בכל ממש, להסביע צחצחות במקור הכל, להסביע זה, אני מבין שזה כמו להסביע רעב, זאת אומרת, יש פה להסביע צחצחות, צח זה איזושהי בהירות, במקור הכל, אבל יש פה איזה משפט מאוד מעניין, זאת אומרת, בעצם יש פה איזה הסבעה של חסר במקור הכל, יש איזה חסר שאני מסביע אותו, איך אני מסביע אותו? כשאני בא להאיר אותו. כאילו יש שם איזו שקיקה לאור. יש שם שקיקה לאור, וכשאני בא למקום הזה, אז יש צמאון למקום הזה. וסוללים דרכים. עכשיו שימו לב, הדבר כשלעצמו הפך להיות כבר דרך שזורמים בהם תמיד חיי כל. זאת אומרת, יש פה מעבר לדרך, לפי דעתי זה מעבר לאיזושהי הרקמות של תמונה כבר. משהו מעין המושג אני תמיד כשאני אומר, את צמח דוד עבדך, מה זה צמח דוד? למה צמח? חשבתם על זה פעם? מה? מה זה צמיחה? תגידו לי, מה זה צמיחה? מה? לא שומע. תהליך של הרקמות של חיים. של עוד חי ועוד חי, נכון? של הרקמות החיים בעצם, זה הצמיחה. אני חושב שפה יש איזשהו מעבר, מכל דבר יש בו לדרך, כאילו, פה הוא פחות מדבר על הצמח, אבל סוללים דרכים שזורמים בהם תמיד חיי כל, חיי כל, עוד פעם, היסוד הזה של חיים שזורמים, עבודת עליית העולמים הולכת ומתגברת כשלב את העולם מאליה, בלא עמל רוח ונפש, קים במנוחה ועונג. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבחינוך, אם אתה בא ואתה יותר ככה, אומר מה טוב ומה לא, כמו המשגיח, אתה מוריד את הראש, כאילו, הוא לא שם, הוא לא רוצה את זה, והוא מוריד את הראש. ואם אתה מצליח לדבר אל הטוב שלו, ומצמיח בו את הטוב, אז הוא כשלב את העולם אליה, והוא רץ, והוא שמח, והוא מתענג, והוא מרגיש, אין מלחמה. זה מעבר לתיקון בלי מלחמה, בעצם. תיקון מתוך דיבור וחיבור, ולא מתוך מידת הדין. שומעים את הדבר הזה שנמצא פה, ובואו נראה עוד קצת. יש עומק רע כזה שאינו עולה על ידי שום ברור שבעולם כי אם על ידי העלאת העולמות בכלל. בטוב עליון נופל לפעמים בעמקי תאום כזה כדי שיהיה הכרח דוחק לעלות את העולמות. לפעמים מישהו עליון נופל עד למטה כדי להרים את הכל. כי אפילו ניצוץ אחד מהטוב האלוקים אחרי את כל העולמות כולם לבוא לידי עלייה. עכשיו זה הדבר הבא. אפשר באמת על זה להתעכב עד סוף השנה. אבל אני רוצה ככה לתת ככה, אתם יודעים, כל דבר לגעת, אפשר, אנשים פה בוגרים ויכולים לראות את זה לבד, אני יכול לשלוח לעוד מקורות, אבל אני נותן כיוונים. בשביל שנשמתו של משיח הייתה מושרשת בקליפת עמון ומואב, הניגוד לאור אלוהים שבעממיות וגזיות, והשורש ההרגשי והפסיבי בייחוד הזה שייך הוא דווקא בענף הנקבי שבקליפה זו, שהוא היותר עז וקשה מהצד הזכרי שבה. שימו לב, דוד המלך, המוני ולא המונית, מה כתוב פה? לא שהמונית זה יותר טוב, הפוך, המונית זה פחות טוב, זה יותר רחוק, זה הצד של הנקבה, זה מבטא את המהות של האומה, זה לא הדבר המקרי, זה הדבר בעצם. אז המוני ולא המונית, לפי החשבון פה, שמותרת, הוא הפוך ממה שאפשר לחשוב. לא שהמוני הוא כאילו הרע והמונית היא יותר טובה, אלא הפוך. המוני זה מעשה נקודתי. זה מעשה של איש, איש הוא תמיד פעולה. והאישה היא עצם החיים, האישה היא קשורה לדבר בעצמותו. תמיד במקרא כשנשים מדברות, זה עומק החיים, זה עומק האומה. כשאתה רוצה לדעת מה העם חושב במקרא, הרבה פעמים אישה מדברת זה, כאילו מעומק החיים, לא מתובנות שכליות, נקודתיות כאלו או אחרות שבאות ככה לפעמים פלפולים, לפעמים הבחנות, לא, זה בא מעומק החיים. אז אם כן, אישה, אם אנשים בעצם מותר לשאת המונית, פירושו של דבר שאין פה רע בעצם. אין רע בעצם בעמון ומואב. הרע הוא קשור תחת שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, אבל אישה אין דרכה לקדם. אבל אישה היא יותר גרועה כי היא מבטאת את הדבר בעצמותו, אבל עצמותו בסופו של דבר זה לא תמה. ושימו לב, דווקא בניגוד ובדבר הכי רחוק, אז משם בא אורו של משיח, נמתק משום כך הענף כולו ויצא מזוהמתו. ונמצא שדוד עצמו שעל ידו נתעורה עוד פעם השאלה של המונית ולא המונית, הוא בכוח נשמתו, שאורו של משיח התגלה בה כבר בכל צביונו בפנימיותו, גרם להוראה שזה לתר, של לתר. שיצא מדרשת המונית ולא המונית, מואבי ולא מואבית, וזה כבר בא בתכונה של העלאה, כלומר לא רק הניצוץ הפרטי עולה, אלא בכוחו, כל העולם עולה, הכל מתמתק. דוד בא ממקום מסוים, ומוביל דרך מסוימת, שקשורה אולי בצורה הכי עמוקה למקום שהוא בא ממנה. הוא לא בא ממקום, אם דנים בעולם שמברר ברורים, אז דוד ברשימת השידוכים הוא הכי גרוע מכל מה שיכול להיות מתחת כיפת השמיים. ברשימת מבררי ברורים, שהעיקר זה הצד של, של התורה, במובן של הוראה, במובן של השלמות, האידאית וכן הלאה, אז יש פה משהו שמכל צד שלא תראה, הוא נפגש עם דברים לא טובים. רואים את זה החל בענף הראשון של יהודה, שבא בגילוי הריות על קלתו. ורואים את זה אחרי זה ברות שבא מאומה, שעליה כתוב לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. ועליה כתוב לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, לא שייכים לקהל השם. ומשם בא מישהו שעד אליו לא הייתה הוראה כזאת. נמצא שדוד בעצמו, כשראו את דוד הבינו ש... זה טוב. אבל זה בא מהמון, זה טוב. אז המון זה לא רע גמור, אז דווקא אישה, משם יבוא היתר הזה, ובעצם הרב פה רואה דוד. דוד עצמו על ידו התעוררה, עוד פעם השאלה, היא פעם אחת הייתה בתקופת רות, אבל עד דוד הייתה מחלוקת ודואג האדומי, אמר, לא, הוא בחוץ, הוא לא טוב. עוד שאתם שואלים האם הוא ראוי למלכות, תשאלו האם הוא ראוי לבוא בקהל בכלל, לא ראוי לבוא בקהל, תורתו של דואג. אגב, דואג זה תורה של מגדלים באוויר. מה זה מגדלים באוויר? זה מגדלים! זה מגדלי פאר! זה הדברים הכי יפים בעולם. מגדל זה דבר יפה. אבל איפה המגדל הזה נמצא? פורח באוויר. מה זה פורח באוויר? הוא לא מחובר לחיים. לחיים. הוא לא חי. הוא לא תורה שמחוברת לחיים. היא איזשהו דבר... איך זה קשור איך זה מחיה את החיים? זה תורה, ככה רב מסביר, ככה פשט המילה, מגדל פורח באוויר. זה תורה דואג שהוציא את המון. דואג הוא המברר ברורים הכי גדול. אולי. כן, אז זה בחוץ. אין לזה מקום. ודוד בא משם, מהמקום הכי רחוק, בנשמתו, וגם בחייו בעצם, הוא יוביל את הדרך לעלות עולמות. נשמתו של משיח נמצאת גנוזה במקום הזה, וגם דרכו של דוד היא בעצם הדרך הזאת. וזה באופן כללי ממשיך קצת דברים שפתחנו והרחבנו בהם, ועכשיו אני ארצה לראות אותם בגמרא מכיוון אחר. אבל שדיברנו על כך שבעצם כל הפרשה הזאת, אם אתם זוכרים, הבסיס שלה הוא דוד שמושיט יד לאמון בנקודת המוצא, זוכרים? דיברנו על זה? על היחס בין הפרשה הגדולה לפרשה בפנים. שבשניהם דוד מושיט יד לעולם רחוק מאוד, ומושיט לו יד ומעלה אותו למעלה. העולם רחוק מאוד. העולם האחד זה של בני עמון, ודוד נמצא בשיא שלא ראינו, ובסופו של דבר, הדבר ה... אמרנו שהוא עושה איתם, נותן מכות מצד אחד, אבל מכות מאוד אגונות, עד שבסוף בנו שלמה התחתן עם אמונית, נעמה אמונית, ושובי בן נחש, שלפי חזל זה חנון, אותו חנון. וזו אמירה, לא דווקא בפשט, זו אמירה של חזל שאומרת דוד במלחמה שלו, הוא יצר מציאות של אמון של חנון. ובזמן שדוד יהיה ברגעים הכי קשים שלו, שכל מי ש... מי שחיכה לו בסיבוב על משהו לא טוב קם במקום הזה, ואז קמים נגדו מלא 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 מלא, ומנסים להפיל אותו, ורוב העם מנסה להפיל אותו, המון! חנון מושיט לו יד. מושיט לו יד הזה, זה אמירה מאוד עמוקה, מאוד מעניינת, של, של, שקשורה להושטת יד הרחוקה הזאת של דוד, והמון מושיט לו יד. אגב, זה דבר מרתק לראות מי מושיט לדוד יד, ומי דוחה את דוד במרד אבשלום. מי דוחה את דוד יותר מכל? איפה מתחיל המרד? בחברון. שם הרי דוד מלך 7 שנים, שם האנשים הכי קרובים לדוד, משם מתחיל המרד. מה זה? איך יכול להיות? אבל למה, איך אבשלום הולך למקום שהוא האנשים של דוד? יכול לעלות על הדעת שהוא ילך למקום שהם האנשים הכי קרובים לדוד, שדוד מלך שם 7.5 שנים, ואלה המעגל הפנימי ששלח אותו למלכות בעצם, שנתן לו את הכוח הראשון.
הם מרגישים כאילו הם שווים אליו.
שמה?
הם מרגישים כאילו הם שווים אליו.
אז למה הם דוחים אותו?
לא, מדווקא בגלל זה, בגלל שהם מרגישים שהוא לא משהו כזה.
הם שלחו אותו והוא התרחק מדי. זה מעניין. זה מעניין למפות, ואני לא עושה את זה עכשיו, ומעניין למפות את כל המתנגדים ואת כל ה... מי מושיט לדוד יד ומי לא. המעגלים הכי רחוקים מושיטים לו יד. זה לא יאומן. כי יש פה איזה... דוד הלך בפרשיות האלה. אחרי זה... זה לא פשוט, זה תמונה מורכבת, אבל אמרנו שבעצם דוד הולך ומושיט יד לאמון, ומדרש אחד אומר, איך אתה עושה את זה? התורה אמרה לא תדרוש למה וטובתם, והוא מצליח לעלות משהו בסוף, אבל זה גם מסתבר, ודוד מושיט יד לעולם מאוד מאוד רחוק, כאילו, תכף נראה את זה בלשון הגמרא, לעולם של מעבר, של איסור, וגם שם, בסופו של דבר יש משהו שהוא מעבר, הוא אסור בעצם, וזה הסיפור של בת שבע, ואנחנו עוד ננסה לעסוק בשאלה מאיפה זה בא בעולמו של דוד, הגמרא תענה לשאלה הזאת, אני לא רוצה לענות עליה, אבל ראינו שגם זה בעצם הושטת יד לאיזשהו עולם מעבר, ושני העולמות נשברים ביחד, ובסוף דוד בכל העוצמה את שני העולמות מעלה, את עמון הוא אומר, אני מעלה אותם, ובת שבע הוא מתפלל על הבן, והתפילה הכי גדולה במקרא זה להעלות את הבן הממזר הזה. הכי גדולה במקרא שמישהו יחיה זה על הבן הזה, שדוד אומר אני רוצה להעלות אותו. ואחרי זה שהוא נשבע לבת שבע שממך יצא מלך המשיח. אפילו שזה מסובך וזה לא טוב. אותו מקום וכל מה שכרוך בלהעלות אותו זה לא פשוט. זה לא להביא עולם כמו שהוא עם כל ה... זה לשלם את כל המחירים של הזיכוך אחר זיכוך אחר זיכוך אחר זיכוך, ודוד ישלם את כל המחירים של לזכך, אבל הוא יעלה אותו בכל העוצמה והוא יישבע שלשם הוא הולך. לקחת את העולם הזה שנפל ולעלות אותו עד למעלה. רואים? תמונה של מעלה עולמות. בסדר?
אבל התפילה פה נגרמה על ידי דוד.
מה? על ידי דוד, ודאי.
לא, אבל כל עוד התפילה כדי לעלות אחרי זה?
אני משאיר את התשובה לשאלה הזאת לגמרא. הגמרא תענה על השאלה הזאת ממש, אני לא רוצה לטפל בזה. אני רק רציתי להראות איזשהו קשר שבסופו של דבר, עולם של מברר ברורים אחרי שיש חטא, אז הדבר הכי מתבקש זה להתרחק ממנו וללכת לקדושה, נכון? כאילו לא לקחת אותו ולא... זה עולם של מברר ברורים. ללכת למקום אחר. לפגוש בי, ללבוש בגדים שחורים, ללכת למקום אחר, וזהו, אני לא אותו אדם. זה מברר ברורים. עולם של מעלה עולמות, הוא לוקח את הבן הזה, ואומר, אני מביא אותו הביתה ומתמודד. לוקח את בת שבע, מביא אותה, ועכשיו כל ההתמודדות וההעלאה של המציאות מהמקום שלה. עם כל מה שכרוך בדבר הזה, וזה לא פשוט, זה לא אוטומט. עכשיו זה התמודדויות אינסופיות. איך להביא את בת שבע למקום... את הקשר ביניהם לעולם הכי גבוה, דרך טיפוס, דרך צמיחה, דרך עונשים, דרך סיבוכים, אבל הוא לא לבש בגדים שחורים, התנתק מהעולם הזה ואמר, זהו, כשילך לעבדון אני אלך למקום אחר. שומעים?
מעלה הלימוד, מעלה הלימוד, זה בעצם כמו להגיד שמקום של היה שבוע עובדים וכו', כלומר, להביא דווקא את מי שבמקום נמוך ולהראות דווקא אותו מקום הכי טובה,
זה קשור. זה קשור. בעולם צריך את העבודה הזאת והעבודה הזאת. עבודת משיח, המיקוד של העובר למקום השני.